שלום וברוכים הבאים לטריפל, הפודקאסט הצרכני-טכנולוגי, שבו בדרך כלל שלושה עיתונאים מדברים על שלושה נושאים, אבל הפעם אנחנו שני עיתונאים. שלום לצחי הופמן, מאתר The Gadget Reviews.
אהלן.
ואנוכי דפנה הראל כפיר, מאתר חדשות הצרכנות פואנטה. ואנחנו היום נאלצים להקליט בלי ניב ליליאן, שלצערנו לא יכול להגיע, אבל עדיין אנחנו ניתן לכם פה יופי של נושאים. אנחנו נדבר היום גם על שואבי אבק, שזה נשמע אולי קצת מוזר להקדיש חלק שלם של פודקאסט על שואבי אבק, אבל אתם תבינו שכנראה יש הרבה מה לומר על זה. נדבר גם על העדכון המעניין החדש של סמסונג לשעונים החכמים שלה, שהופך אותם להרבה יותר יעילים מבחינת יכולת מעקב אחרי הבריאות שלנו, ונקנח בהמלצת צפייה. אז בואו נתחיל. אז מה, מי היה מאמין ששואב אבק יהיה נושא שאנשים יצטרכו להשקיע כל כך הרבה מחשבה בבחירה שלו, בקנייה שלו? כולה שואב אבק, מה אנחנו כבר מבקשים? אבל האמת היא שיש הרבה מאוד דגמים והרבה מאוד סוגים, וכן, יש סיבה טובה להתלבט. צחי, למשל, אתה ממש לאחרונה בדקת שואב חדש, ואתה בכלל, שנינו בודקים כל הזמן שואבים, אז בוא ניתן אולי טעימה מהדגמים האלה, ואז גם נרחיב קצת את היריעה.
כן, אז אני בדקתי דגם של חברת ויומי, שהיא שייכת בסוג של אקוסיסטם של שיומי, שעוד שנייה אני אסביר מה זה אומר, אלא דגם קוראים Alpha 2 Pro, שמה שמיוחד בו זה שהוא בא, נקרא לזה, הוא ממשיך טרנד שאנחנו רואים ברובוטים, בעצם שיש תחנות הגינה שמאפשרות לרוקן עליהן בצורה אוטומטית את האבק. זה לא דבר חדש בביומי, ואי רובוט עשו את זה כבר לפני כמה שנים, ואקובקס עשו את זה עוד יותר לפני, אבל זה היה מאוד יקר, והיום זה כבר במחיר יותר סביר.
שצריך להסביר שהמטרה היא שלא תצטרכו לרוקן כל שני וחמישי את או כל שאיבה את המיכל, אלא המיכל מתרוקן בעצם לבד למיכל יותר גדול, ומתי שהוא...
זה שקית אבק אטומה כזאת, שלא, מפחם, לא יודע מה, או מבלבלים שם שיש את זה, אבל שהאבק לא יצא. פעם בכמה חודשים בגדול, תלוי בכמות האבק שלכם, אתם צריכים לקחת את השקית, לזרוק אותה לפח, כמובן שאתם צריכים לקנות את השקיות היהודיות האלו לרובוט. ועכשיו מה שעוד יותר חדש שהתחילו לצאת בדגמים, היה את ארוחת CES בווגאס בינואר, והתחילו לדבר על זה, שהרובוטים ששוטפים עם הניגוב הרטוב, גם זה הרי מעצבן לנקות. אז התחנות האלה יודעות בעצם לנקות את המתקן שטיפה ולמלא את המים, ואז אתה פחות מתעסק עם הרובוט, אתה רק צריך לקבוע טיימר, לקבוע מתי הוא יתחיל לעבוד, להפעיל את זה ידני ולצאת לדרך. אז זה דבר...
אתה מדבר פה על שואב רובוט, בוא נציין. לא מדבר על שואב נטען.
נכון, אני כרגע דיברתי על רובוטים שאיבת אבק, שזה גם דבר מאוד פופולרי, לצד השואבים החוטיים סטייל דייסון. אבל עוד משהו שכדאי לשים לב ברובוטים, זה אחד הבעיות עם הרובוטים שבעצם נתקעים בחפצים בבית. אם שכחת את הנעל עם השרוך פתוח, זה מתפס, מתחיל לגלגל, הרובוט נעצר ואתה חוזר הבית אחרי כמה שעות, מגלה שהוא פשוט הפסיק לעבוד, או שאתה מקבל הודעה בטלפון דרך האפליקציה ופשוט אין לך מה לעשות. אז נגיד בדגם הזה של ויומי לצד עוד גמים של חברות אחרות, הם יודעים בעצם לזהות בצורה מאוד טובה חפצים שזורקים על הרצפה ולא להיתקע. זה לא סתם קיר, חפצים של כמה סנטימטרים, הם
פשוט, פשוט בעצם עוקפים אותם, ואז החפץ לא נתקע,
נכון.
והשואב לא נעצר בגלל.
נכון, ואנחנו מוצאים היום כמעט בכל רובוט יכולות מיפוי של הבית, שמאפשך, הוא ממפה את הבית, מסדר לך לחדרים, ואז אתה יכול לשלוח אותו ישר לנקות את המטבח, או את החדר הילדים, ויש רובוטים גם שיודעים למפות כמה קומות, למי שיש כמה דירות זה גם דבר שכדאי לשים לב אליו, ולא עוצמות שהיא 400 נהיו חזקות.
למי שיש כמה מקומות הכוונה, כן.
נכון.
אז אני רוצה להגיד גם כמה דברים בנושא הזה של רובוטים. יש עכשיו בשנים האחרונות רובוטים שהם שוטפים, מה שהתחלת עכשיו להגיד. אני חושבת שקודם
כל... אני דיברתי על רובוטים עם ניגוב רטוב.
אז זהו, אז אני
זה
חושבת...
זה ניגוב וזה לא שטיפה.
בדיוק. אני חושבת שכדאי שצרכנים קודם כל יבינו שאנחנו מדברים... על, כשאומרים שואב שוטף, הכוונה לשואב מנגב, אוקיי? זה לא שהשואב מתיז גלונים של מים על הרצפה, ומשפשף לכם את כל הכתמים, ויש לכם אחר כך בית מצוחצח.
זה כמו לעבור עם מגבת רטובה על הרצפה,
כן,
בגדול.
כן, כן, זה כמו לעבור עם משהו לך על הרצפה, אז כדאי לדעת מה שנקרא שיהיה פה תאום ציפיות, ואז גם לא תתאכזבו, זה דבר ראשון. עכשיו שואב שוטף מגיע בשתי תצורות, הוא גם מגיע כשואב רובוטי, והוא גם מגיע כשואב נטען, אז אני לא חושבת שזה דבר רע, אבל הוא לא מושלם. ודבר שני, אתם משלמים על זה מחיר, כשמדובר בשואב נטען, ומה המחיר? המחיר הוא שהשואבים השוטפים, הם לא באים עם כל המברשות שמגיעים איתו, שואבים שהם רק שואבי אבק. אז זה גם כדאי שתבדקו, אם אתם מצליחים למצוא שואב שוטף, שגם יש בו את כל המברשות בעולם, שאתם יכולים לשאוב איתו גם את המסילות ואת הפינות ואת הרכב, אז אתם תהיו אולי מאושרים. אבל רוב השואבים השוטפים, הם שואבים שוטפים, הם לא באים עם כל המברשות. אז לכן...
כדאי לציין את הדגם, אני בדקתי לא מזמן את טינקו, את
ה-S3, כן, גם אני בדקתי.
שהוא היה פשוט שוטף רצפה מעולה. כן. מאוד התרשמתי מהיכולות שטיפה שלו, והשרה של לכלוך, היה עוד פעם בשואבים השואבים השוטפים זה היכולת תחזוק שלהם.
זהו, אתם צריכים להשקיע, אתם קצת עובדים אצל השואב במידה מסוימת, במקום שהוא יעבוד אצלכם.
אם אתם משאירים את המים מלוכלכים ולא מרוקנים אותם, אפשר אחרי הם מסריחים.
זה נהיה מסריח נורא.
כן, והמים הרגילים, אם הם עומדים, הם נהיים כאלו, לא יודע, לא נעימים.
וכמובן שאת הסחבה, את הסמרטוט, אתם צריכים מדי פעם לחבס או לשטוף, כי אחרת אתם במקום לנקות תלכלכו.
כן, למרות שבטינקו היה לו, בעמדת הגינה שלו, הוא ידע לשטוף את,
נכון.
את הסקבה הזאת, הגלגלת הזאת.
נכון, אז כשאתם מתלבטים איזה דגם לקנות, תשאלו גם איך בעצם השואב מתנקה, איך אתם מנקים אותו, איך הוא מתנקה לבד, כי אלה סוגיות חשובות שישפיעו על חוויית השימוש שלכם, וצריך לזכור ששואב...
שבכל מקרה אתם תעבדו אצלו.
כן, נכון, וגם צריך לזכור ששואב לא נוח, זה שואב שאתם פשוט לא תשתמשו בו. אז אתם פשוט תחזרו לטטה במטטה, ואם כבר השקעתם כל כך הרבה כסף בשואב, אז כדאי שתשקיעו גם את הזמן בסקר, בהשוואה, בהשוואה של דגמים, באתר של צחי וגם באתר שלי, אתר של צחי נקרא The Gadget Reviews, באתר שלי פואנטה, יש הרבה מאוד סקירות, גם באתר שלי אפשר לקרוא סקירות, שווה להתעניין ולבדוק. עכשיו, אם אתם מתלבטים בין שואב שוטף לשואב רובוטי, אתם צריכים להבין בין שואב נטען לשואב רובוטי, אתם צריכים להבין ששואב נטען...
שואב נטען מתכוון שואב אלחוטי.
שהוא שואב אלחוטי, כן. הוא פותר לכם באמת את כל הצרכים בבית. אתם יכולים לשאוב איתו את הספות, את המסילות, את הפינות.
האוטו.
וכמובן את האוטו. לעומת זאת, שואב שוטף נותן לכם יתרונות אחרים. אתם יכולים לתכנת אותו, אתם יכולים ללכת לחדר כושר ולחזור שהבית שאוב. אז מי שיש לו תקציב לשני השואבים, הוא בכלל סוגר לעצמו את כל הפינות. אבל מי שלא, אז צריך להחליט מה יותר חשוב לו. עכשיו, לגבי מחירים, צריך להבין שיש טווח מחירים עצום, מאיזה 800 שקל עד איזה 3,500.
יש שואבי אבק אלחוטיים במאות שקלים בודדים, נראה 500 שקל, אבל יש, בדגמים הזולים בדרך כלל, העוצמת שאיבה מאוד חלשה, ואתה מגלה שהם לא אוספים מספיק טוב, או שאתה מראים את השואב ופתאום חלק נופל מהלכלוך החוצה,
ולפעמים הם יבואו בלי צג, וצג זה דבר חשוב כדי שתדעו באיזה מצב אתם, שלא פתאום תפסיקו, תגלו שהסוללה נגמרת לכם באמצע השאיבה.
מצד שני, לא חייבים להשקיע בדייסון עם ממוצע מעולה, אבל הם מאוד יקרים ומגיעים 3,000 שקל נראה לי, משהו
אפילו יותר, 3,500-600.
כן, הם עושים עבודה מצוינת, אבל לא תמיד חייבים אותם, ויש באמצע המון דגמים, בעיקר סינים של רוב החברות שאפשר להתמשר בהם, רק צריך להבין שהם באמת יעשו את העבודה.
ועוד דבר שכדאי לשים לב כשקונים שואב, זה באמת האם כשאתם שואבים אתם חייבים להחזיק את המתג כל הזמן לחוץ או לא, כשמחזיקים את זה, זה לא נוח כל כך.
זה מחלה של דייסון מעיקר חוץ מה-V12.
נכון, נכון, זאת מחלה שחבל שדייסון לא שיפרה, ובהרבה שואבים אחרים זה כבר לא ככה. כדאי לכם לבדוק אם השואב יכול לעמוד לבד, כששואב עומד לבד ולא חייבים להשאין אותו על הקיר, זה נוח. וכדאי לכם לבדוק אם מראש אתם מקבלים שתי סוללות ולא אחת. דייסון למשל מוכרים בדגמים האחרונים שלהם, יש להם סוללה שהיא נטענת ונשלפת, אבל מצד שני, בשביל לקנות את הסוללה השנייה תצטרכו להוסיף הרבה כסף. יש שואבים ששתי הסוללות כבר מגיעות מראש.
אני רציתי להזכיר גם את השואב האלחוטי של סמסונג, הג'ט, שיצא לו, זה מותג יחסית חדש מארץ, שהפטנט שלהם, שאני עדיין לא ראיתי את זה בשואבים אחרים, יש להם תחנת עגינה נפרדת, קופסה ענקית, שאתה מרוקן עליה את המיכל אבק של השואב האלחוטי, בעצם אתה מוציא אותו, אתה צריך להוציא אותו ולהכניס אותו, להכניס מפנים, ובאמצעות וקום הוא שואב את כל, הוא מרוקן את כל הלכלוך. זה לא עובד בצורה מושלמת מהבדיקה שלי, כי שערות שנתפסות ומתגלגלות בפנים, אתה עדיין צריך לדחוף את הידיים שלך ולהוציא אותם, ויש להם כבר דגם בחול שלא צריך תחנת הגינה נפרדת, זה פשוט כולל באותה תחנת הגינה.
אז אולי כדאי לחכות, לא אתה אומר.
אבל זה עוד דבר שכדאי לשים לב אליו בעצם, שגם מהדבר הזה שאנחנו צריכים להתחיל להתעסק ולרוקן את האבק מהשואב האלחוטי, גם את זה פותרים איתנו בצורה יותר נוחה.
כן, אז זהו, כדאי באמת שתשמעו מאנשים גם לפני שאתם קונים, אם הם מרוצים מהשואב שלהם, מה החסרונות, ותקבלו את ההחלטה אחרי באמת בדיקה, גם אם הבדיקה לוקחת קצת זמן, כי שוב, שואב לא נוח, זה שואב שלא תשתמשו בו, וחבל. ועכשיו בואו נדבר על שעונים חכמים, אבל נתמקד בחידוש שממש ממש לאחרונה הגיע סוף סוף לארץ, וזה בעצם עדכון שסמסונג עשתה לשעונים החכמים שלה, שעכשיו אפשר ליהנות ממנו פה בארץ, ויהפוך את השעונים האלה להרבה יותר שימושיים למי שמשתמש בשעון כדי לעקוב אחרי הבריאות שלו באופן ככה הדוק וצמוד. בעצם, טוב, צחי, בוא תגיד לנו אותה, תסביר את זה יותר טוב ממני.
אז מה שקיים בשעונים של סמסונג בחלק מהמדינות בעולם,
גלקסי וואץ', כן?
כן, אבל זה שנתיים לדעתי בערך, זה יכולת של בדיקת EKG ולחץ דם, שזה די, לאנשים שצריכים את זה, זה די בשורה טובה, אבל אני אתחיל קודם כל, התחלתי להשתמש בזה, יש מיליון עזרות שזה לא רפואי, כנראה כדי למנוע, להסיר מהם אחריות לתביעות, אבל נגיד את הלחץ דם, אתה חייב מכשיר לחץ דם רגיל, אמיתי, כדי לקייל אותו.
האמת שיש בזה גם היגיון, כי זה צריך להיות נקויאל, אז כדאי שתוכל לעשות את זה בצורה מדויקת.
הנה, אני בדיוק עם השעון של סמסונג עכשיו, הוא מזכיר לי שצריך לקום, אני יושב יותר מדי זמן.
אגב, זה לפי דעתי יופי של דבר.
זה למי שיושב כל היום מול המחשב במשרד, זה גורם לך קצת לזוז, זה אחלה.
אני חושבת שזו תזכורת מצוינת, כי רובנו יושבים יותר מדי, ואנחנו גם שקועים ולא שמים לב.
אז נכון, זה אחלה דבר, זה פיצ'ר מאוד בסיסי, אבל הוא מאוד עוזר. אז השעונים, אז מעבר לשתי יכולות החדשות האלו בשעונים של סמסונג, שאגב, אפל כבר לדעתי לפני איזה שנתיים גם השיקו את זה בארץ, בשעונים שלהם, כי זה צריך לעבור אישורים של משרד הבריאות, בגלל זה לוקח עם זה זמן. אז יש עוד יכולות שאנחנו היום יכולים לעשות, זה, איך קוראים לזה? סטורציה?
כן, סטורציה אגב בתקופת הקורונה זה מידע חשוב, אנשים שחלו בקורונה.
נכון, ויש לה כמובן דופק וניתור שינה ואת השלבים של השינה, וסמסונג הוסיפו בשעונים האחרונים שלה זיהוי נחירות, שזה גם מאוד מפחיד, הוא מקליט, הוא לא משתמש רק בשעון, אתה חייב את הטלפון לשים בחדר, ואז הטלפון מקליט אותך נוחר, ויש לך את הדגימות של הזה, וזה
זה מביך.
זה מאוד, אני מעריך מאוד את אשתי.
אבל אני חושבת שכל העניין הזה, שבעצם עכשיו סוף סוף, השעון יאפשר לך למדוד לחץ דם, זה מידע חשוב. עכשיו בכלל צריך להזכיר, ששעונים חכמים, הם באמת ממש ברמה שהם הצילו חיים. זה קרה יותר מפעם אחת, כי הם מזהים נפילות.
הם מזהים נפילות, יש המון
לא מקרים, כל הדגמים כמובן.
נכון, יש, מדברים פה על השעונים של אפל, הם מזהים נפילות, ואנשים שהיה להם, או שהם היו עם הטלפון, או שהם היו עם גרסת איסים, שהשעון בעצם יש לו קו סלולרי פנימי, זה לא, כרגע לא כל כך משנה, השעון בעצם תפעל להם את האירוע, התקשר למוקד, פתח ספיקר, שולח מיקום לאנשי קשר שהגדרת מראש, זה באמת יכול להציל חיים בן אדם שנופל והשעון בעצם עושה ניהול של האירוע, ניהול של האירוע. מצד שני, משהו שאני רוצה לדבר עליו, שהשעונים אוספים היום המון המון מידע,
כן.
אבל הם בעצם, כאילו, השעון יודע כמה שעות ישנתי, את הלחץ שאני נמצא בו, את כמות צעדים שאני הולך.
ואתה יכול לקבל את כל המידע הזה?
את כל המידע הזה, אבל הוא לא אוסף אותו, הוא לא נותן לך פרשנות מספיק טובה לכל המידע הזה.
זאת אומרת, אתה היית רוצה שבסוף היום,
השעון יגיד לי, אתה לא בסדר או אתה כן בסדר.
תשמע צחי, אתה הלכת היום הרבה פחות צעדים ממה שאתה אמור ללכת. אתה נורא נורא מתוח, אני מציע שעכשיו תצא לטיול של חצי שעה בפארק.
וישנת לא מספיק שעות, ויש שעונים שכן, את יודעת, את משלבת את זה עם עוד אפליקציות של מה שאכלת, והוא יודע את המדידות. אז אם אתה יודע, אתה כאילו יודע יותר מידע ממה שהרופא שלי יודע. אז
נכון.
תעשה לי ניתוח הגיוני של זה.
ובוא אני אקח אותך צעד קדימה, בואו תאפשרו לנו, בואו קופות החולים, בואו תאפשרו לנו לסנחרן את השעון שלנו עם התיק הרפואי שלנו, וכשאנחנו מגיעים לרופא, אז הוא ידע הרבה יותר טוב ממה שאנחנו עכשיו מספרים לו. נגיד, הרבה פעמים אתה מגיע לרופא והוא אומר לך, אתה ישן, נגיד אתה בא ומתלונן על כאבי ראש, אתה ישן מספיק, אתה הולך מספיק, אתה עושה פעילות. אם כל המידע הזה, כמובן באישור שלך, היה גם איכשהו מעובד לתיק הרפואי שלך, הרופא היה יודע עליך הרבה יותר טוב, הרבה יותר דברים, והיה יכול להתאים לך טיפול הרבה יותר טוב.
נכון, זה משהו שגם מן אגב עובדים בארץ עם, נדמה לי עם מכון הלב בתל השומר, ויש להם כל מיני פיילוטים עם כל מקומות, הם באמת מנסים לעשות דברים עם המידע שהשעונים שלהם אוספים, אבל מעבר לקופת חולים, לרופא משפחה שלך, אתה רוצה שבסופו של דבר המכשיר שנמצא איתך, ייתן לך ערך מוסף. יש טבעת שמודדת דופק בשם רינג, שנמכרת בחול, היא לא נמכרת בארץ, לפחות לא בצורה רשמית, שיש לה מדידת חום גוף, שזה אגב שמועה שאומרים שאפל תוסיף לשעונים של הבתים.
נכון.
והם אומרים שבאמצעות המידע הזה ועוד מידע שהיא אוספת, היא יכולה להגיד לך שאתה מתחיל להיות חולה, לפני שאתה יודע שאתה הולך להיות חולה. זה נגיד ערך מוסף שאתה יכול לקבל ממוצר כזה, שיכול לגרום לך לרצות להחזיק אותו.
כן, בכל מקרה, זה טוב בעיניי, זה מבורך בעיניי, שסוף סוף הגיעו שתי התכונות האלה לשעונים של סמסונג, לגלקסי וואץ'. אני כן מקווה שבאמת עם הזמן, השעונים החכמים יהיו, הם לא יהיו חכמים רק בשביל עצמם, אלא שאנחנו נוכל באמת להפיק מהם יותר. אבל כן, זה שיקול אם לקנות שעון חכם, ואיזה דגם של שעון חכם, כל התכונות
האלה. זה אגב, אני חייב לציין, יש המון שעונים היותר זולים, כמו של שיומי ומייסוויט, וכל מיני דגמים שהם מאוד מציגים איסוף מידע מאוד חכם, מדויק, אבל יש שם פרשנות אפילו פחות טובה ממה שסמסונג וגרמין ואפל נותנים.
אז עכשיו, כמו שהבטחנו, המלצת צפייה, אבל לפני המלצת הצפייה, בואו נדבר רגע על בשורה שלפי דעתי שמחה הרבה מאוד ישראלים, לפחות לפי כמות הכניסות לאתר שלי בנושא הזה, אני רואה שזה מעסיק הרבה מאוד
אותי
אנשים.
אותי שמחה מאוד.
כן, וזה בעצם ההכרזה, חכינו להרבה זמן, על מועד ההשקה של שירות דיסני פלוס בישראל, מחיאות כפיים סוערות. אז תשמע, דיסני פלוס כבר אמנם מושקע בארצות הברית ובחלק במדינות העולם מזמן, כבר שנתיים שלוש כזה, אבל היא לא הגיעה, לא רק אלינו דרך אגב, היא לא הגיעה לעוד המון מדינות, והשקה שדובר עליה המון זמן תהיה ביוני.
16 ליוני נדמה לי. 16 למאי, לא?
לא, ביוני, וגם נחשפו המחירים, אני ממליצה למי שרוצה לדעת כמה זה יעלה להיכנס ולקרוא את הפרטים, אני כתבתי על זה ידיעה, צריך לכתב על זה, אז אתם יכולים להיכנס ולקרוא כמה זה יעלה לכם, אני רק אתן לכם מתאבן, ואני אומר לכם שזה יהיה יותר זול מרוב החבילות של נטפליקס, כי ידוע לנטפליקס יש שלוש חבילות.
שאחת מהן הם צריכים להשמיד אותה, את החבילת SD.
כן.
איכות שאחת, אפילו ערוץ 12 משדר יותר טוב.
זה כמו, זה ממש פיקטיבי, וזאת החבילה הזולה שלה. אני חושבת שזה בשביל שהם יוכלו להציג משהו גם שהוא יותר זול.
בשביל שנדחפו אותם בחינם עם חבילות של בבנדלים כאלה של חברות.
כן, אז דיסני פלוס לא מציעה שלוש חבילות.
הכל ב-4K.
הכל ב-4K, ובמחיר שהוא יותר שווה לכל נפש.
מצד שני פחות תוכן.
זהו, אבל יהיה לזה מחיר. המחיר הוא שיהיה לכם פחות תוכן. מצד שני, שלא יתבלבלו פה המאזינים שלנו, צחי, דיסני פלוס זה לא רק לראות של גיאה, כן?
לא, יש שם חובבי סטאר וורס ומרוול, ויש שם עוד
נשיונל ג'אוגרפיק.
ויש שם עוד תוכן, הם אמרו שיהיה אצלנו איזה סוג של ערוצים, ויש שם בקצר המון תוכן, זה לא רק מיקי מאוס.
כן, בדיוק, אז כדאי לדעת את זה. ועכשיו, המלצת הצפייה שלך, צחי, על מה אתה ממליץ לנו לבזבז את זמננו בזמן הקרוב?
אז אני בתקופה האחרונה, אני באפל טיווי צופה הרבה, יש שם אחלה סדרות, אז מומלץ לכולם, לא חייבים להיות עם אייפון.
אגב, זה שירות טלוויזיה שהוא יותר זול משני השירותים שהזכרנו קודם.
כן, אולי
18 שקלים בחודש.
כן, גם, פה גם, מאגר התכנים מאוד מוגבל, אבל הסדרות שאפל עושים מאוד טובות, אז יש שם איכות. הסדרה שאני רואה עכשיו זה We Crashed, על הסדרה, על WeWork, זה לא סדרה דוקומנטרית, זה סדרה עלילתית, עם שחקנים מוכרים, אחד מהם זה ג'רד לטו, שמשחק את אדם נוימן,
שהוא עוד ישראלי שעושה לנו בושות בעולם.
כן, אבל המפתח שהוא עושה, המפתח הישראלי, זה פשוט כואב באוזן. אין שום קשר. ואין אתווי שמשחקת שם את ריבקה נוימן, אשתו של אדם. הסדרה בעצם באה להראות מה קרה עם WeWork, מי שהמציאו את החלל עבודה, ושזה הפך לכל כך פופולרי, למה החברה הזאת הגיעה לסופה אמר, כל המסיבות סמים שלהם ואירועי ופסטיבלים והשיקונות של האנשים בחברה, נגיד ריבקה נוימן, שמישהו לא נראה לטוב בעין, הניח איפשהו אוכל במשרד במקום שלא מתאים לה, אז היא הלכה ודאגה שיפטרו אותו. אני מאוד נהנה ממנה, אני לא רוצה לעשות ספוילר למרות שהסוף ידוע, אבל היא בעצם נותנת לנו להיכנס ממש למה קרה באחד החברות הגדולות, שהיו גדולות בשוק, ולמה היא התרסקה.
אגב, זאת לא הסדרה היחידה, זאת אומרת, יש גם סרט יהודי שאני ראיתי ב-YES דוקו, גם על WeWork ואדם נוימן וכו', ואני מאוד ממליצה למנוי YES לראות את הסרט הזה, הוא מאוד מאוד מעניין.
אפשר לראות את זה, אגב, אם תראו את הסדרה הלילתית, אני חזרתי לדוקו, כדי שאתה רואה פשוט את הדברים, איך הם קרו, הטעים שאתה רואה בסרט עם שחקנים, ואז אתה רואה את זה, שזה היה במציאות.
כן.
וזה כאילו, אתה לא יאמן. אתה לא יודע לכן דברים קרויים.
זה גם לא יאמן שכאילו, החברה הזאת ניסתה להיסחר בשווי מופרע ומופרך, שלא טעם לחלוטין את מה שבאמת, זה כאילו היה פשוט בלון נפוח.
הם ניסו לשווק את עצמם כחברה טכנולוגית, והסדרה מסבירה למה בעצם הלכו לכיוון הזה, וכאילו בסוף זה חברת נדלן.
כן, וזה בעצם גם המסר המרכזי גם של הסרט הדוקומנטרי, שבעצם פשוט ניסו לשווק את זה כשיא ההייטק וחברה טכנולוגית ו.com ואני לא יודעת מה, ואין שום קשר. בסוף זה כאילו רעיון נחמד.
רעיון נהדר.
רעיון נחמד וטוב, שלא קשור בכלל לטכנולוגיה.
כן, פשוט מי שיושב במשרדים האלו בדרך כלל...
זה חברות הייטק.
כן, זה סטארט-אפים וחברות הייטק שכאילו יותר נוח להם במקומות שאתה סוחר לטווח קצר.
כן. אז המלצה צפייה, לפי דעתי, מצוינת, גם המלצה על הסדרה וגם אני...
אנחנו מוכרים לך את זה כבנדל.
כן, בדיוק, קחו את הבנדל, תראו את זה גם ב-YES, אם יש לכם YES. זהו, אנחנו מסיימים את הפרק הזה של טריפל, אנחנו נזכיר לכם שוב להיכנס לאתרים שלנו, אולי תספר כמה מילים על האתר שלך.
אז כן,
צחי.
כן, The Gadget Reviews, פתחתי אגב טיק טוק, הוא על השם שלי, אז אתם יכולים להיכנס לטיק טוק ולראות שם סרטונים. אני לא רוקד, אני מבטיח לפחות בינתיים.
די, צחי, נו.
האתר, אתם יכולים למצוא שם סקירות על גאדג'טים, על רובוטים שאוהבי אבק, על שאוהבי אבק, על טלוויזיות, על סמארטפונים, כמעט כל גאדג'ט
אוזניות.
כן, כמובן, המון המון אוזניות, כולל הסקירה על הלינקבאדס החדשות של סוני, אוזניות מאוד מיוחדות, מוזמנים להיכנס.
אני אגיד כמה מילים על אתר פואנטה. אתר פואנטה הוא אתר חדשות צרכנות, אנחנו בעצם, אני יכולה להגיד לכם שלא תמצאו בו רק טכנולוגיה, גם הרבה טכנולוגיה, אבל לא רק. גם חדשות וסקירות מתחום התיירות והמזון והבריאות והבנקאות, אז זה הרבה מאוד מידע מאוד מאוד שימושי, כשבעצם הרעיון המרכזי זה לעזור לכם לקנות יותר נכון, ופשוט שתהיו צרכנים חכמים. אני מזמינה אתכם גם לאינסטגרם, לעקוב אחרי באינסטגרם, ולעקוב אחרי פואנטה בטלגרם, פואנטה צרכנות עם שורה תחתונה גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם בטיק טוק, בקיצור אנחנו בכל מקום, ואני מציעה גם שתעקבו אחרינו כאן ותוכלו להזין גם לפרק הזה, אבל גם לפרקים קודמים שלנו, שבאמת אנחנו נותנים לכם מדריכי קנייה לפי דעתי מאוד מאוד שימושיים, שיכולים באמת לשפוך אור על כל מיני קניות והתלבטויות שלכם. אז תודה רבה שהזנתם לנו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.